פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור לי יום שישי, פרשת בהר, למעשה אבי היינו צריכים להיות דה פקטו בפרשת כי תצא, לא מבחינת הזמני, אלא מבחינת מה שקורה בשטח. מה קורה אצלכם במרכז?
בינתיים הטילים ריחפו מעלינו, שומעים מכל הכיוונים, אבל כאן לא נחת בתל אביב, אתמול תפסו אותנו כמה טילים. אבל אני רוצה להתחיל, אנחנו בסוף גם בתוכנית פוליטית. אתה יודע, שמעו לפני זה במהדורה של אבי ממרן, את כל ענייני היום, בוא נפתח, איך אתה הגדרת את זה? אני קראתי לזה סיכול ממוקד בקואליציה, אבל ההגדרה שלך אני חושב טובה יותר. הנפגע הישראלי היחיד במבצע. מי הוא יעקב?
לבינתיים, ובוא נקווה שזה מה שיהיה. אגב, הוא נפגע לא קל, והחובשים שהגיעו אליו יבחנו שהוא נפגע באזור האגו.
זה לא נפגע הלם?
לא, אבל זה פגיעה פנימית באגו, והצטרכו תקופת התאוששות ממושכת, וכבר מהסמולטוק הזה, אני חושב שהמאזינים שלנו יכולים להבין שמדובר בבשר לביטחון פנים, איתמר בן
לאומי, גביר. לאומי, לביטחון לאומי.
נכון, ביטחון לאומי, כי זה הרבה
מעל. ולכן רצה להיות בהתייעצות.
אתה יודע מה, לפי תוצאות המבצע, אני חושב שאנחנו צריכים לשמוח שהוא לא היה, כי עם המזל הביש, אני לא חושב שהוא מדליף, אגב, בינינו, אני חושב שזה, יש כאן פגיעה בפטריוטיות שלו, אפשר להגיד על בן גביר מה שרוצים, אני לא מאמין שהוא היה מדליף מידע מבצעי שהגורם לסיכון.
רגע, אני שם כוכבית, אפשר, ותכף תמשיך את התיאוריה, כי ההדלפה הייתה הפוכה. הרי לפני, בישיבה האחרונה שהייתה לפני חודש, ישיבת הקבינט שבה גם דרעי נכח, שם הוחלט לחזור למדיניות הסיכולים הממוקדים, ומי שדרש את זה כהחלטה, כולם דיברו על זה, אמר, אני רוצה החלטה, היה בן גביר, ואז החתימו אותם לפני שאף אחד לא מדליף. ובן גביר נצר את לשונו, ואז הוא רואה שמודלף לכל המעדורות, שנתניהו הורה לחזרה לסיכולים הממוקדים. אפרופו הדלפות, זה התרגילים הידועים של נתניהו.
אם אתה שמת כוכבית א', אני אשים כוכבית ב', אתה זוכר שאחרי הפצצת הכור הסורי, בתקופת אולמרט, מי שרץ לאולפנים ורמז שידינו הייתה בעניין, היה?
בנימין נתניהו, יושב ראש האופוזיציה.
יפה, אז זאת אומרת שהבן אדם, נכון שהוא הדליף אחרי ולא לפני, אבל כשהוא מדבר שאחרים מדליפים, אפס, אני מרגיש את מאמר חזל אבי, כל הפוסל במומו פוסל.
כן, אבל תראה, ביבי באלמנט שלו, זאת אומרת, זו פעם ראשונה מאז הקמת הממשלה, שהוא לוקח את המושכות לידיים, הוא אמר לפני חודש שהוא יעשה את זה, אנחנו רואים שהוא עושה את זה, הוא הלך כאן למהלך שהוא מידר את מי שהוא לא רצה שיהיה בחדר, את איתמר בן גביר, אתה הבאת שסמוטריץ' ידע ודרי ידע, אבל מי שהוא לא רצה שידע לא ידע, והוא מתכנס כשהרמטכ"ל לצידו, כששר הביטחון לצידו, ראש השב"כ, כאלה שרק אתמול הוא מתח עליהם ביקורת והם מתחו עליו, הוא משדר משהו, והמסר שהוא משדר גם כלפי פנים, גם כלפי חוץ, כלפי האמריקאים זה, אני הבעל בית בממשלה הזאת, יכול להיות שהיו פה 4 חודשים של התברברות, לקחתי את המושכות, ובעניין הזה, לא רק מול העזתים, אלא גם בתוך הבית, הוא משדר מסר של שליטה ושל סיכול ממוקד למי שקורא עליו תיגר.
כן, אבל פה אני רוצה עדיין לעסוק בשאלה למה הוא מידר את בן גביר. הרי שנינו מסכימים שהוא לא חשד שהוא ידליף מידע מבצעי, ולא ירוץ לצייץ בטוויטר שבתוסינו עומדים לתקוף באז.
הוא עלה אותו על העץ כדי שיתרסק, מה?
או, לא? אז עושה, בדיוק, זה בדיוק העניין. הוא ידע ש... אומרים שהמבצע הזה מתמשל כבר שבוע ויותר, ופשוט חיכו לאיזושהי הזדמנות מבצעית, שיהיה מידע יותר מדויק, שלא יהיו הרבה אזרחים חוץ מבני המשפחה. זאת אומרת שבן גביר ואנשיו ירדו לשדרות וקיימו שם ישיבות סיעה, ואחד מהם אפילו הודיע, ואז הודיעו על חרם הצבעות, נתניהו ידע שעוד מעט יהיה מבצע שיוריד אותה מהצמרת לקרקע בהתרסקות. וזה בסדר, אתה יודע, נתניהו פוליטיקאי. אבל בעקבות המידע שהגיע לי, אגב באמת סמוטריץ' נשאל אתמול, נדמה לי בערוץ 12, הוא ידע על המבצע מראש והוא התחמק, ולמה הוא התחמק? זה מסתדר עם התזה שלי שהוא ידע בדיוק. רק הוא חיכה, מה שהוא חיכה, רק משפט,
כן, בבקשה.
הוא חיכה, מה שנתניהו חיכה, שבן גביר יעלה על העץ עם צעקות, אני לא מחרים והכל, ובום, ייפול הארץ. קרקע זה מעיד באמת בינינו על הלויאליות בין שני השותפים האלה.
זה מעיד על התחכום של נתניהו, לא בהכרח תמיד שזה מעיד על חוכמה. תראה, הרי בן גביר, לפני הפורום של ההתייעצות הביטחונית, שביבי מצא אותו כפורום עוקף קבינט, הוא שלח לנתניהו הודעה, יש היום לביבי את תוכנת הוואטסאפ, שהוא מקבל שם הודעות וגם מגיב למי שהוא רוצה. שלח לו הודעה שהוא מבקש להצטרף לדיונים, הוא גם הסביר לו, לפני זה הוא הסביר לו בשיחה שהייתה ביניהם, שהבייס שלו נמצא בפריפריה בנגב, והוא רוצה להיות מעורב, או לפחות שיראה שהוא מעורב. זה לגיטימי. עכשיו, ביבי בכוונה לא התייחס אליו בכלל. לא ענה לו. שלח אליו את אופיר קץ ואיזשהו שלב, הוא לא מדבר, עד לרגע זה הם לא דיברו. אני יודע שאולי יש איזשהם מפגשים בסביבה המשנית, אבל הם ביניהם לא דיברו. וזה לא חכם, כי עכשיו נניח שהוא יצליח, קרב קבל העם וידע, להראות כמה בן גביר לא בעניינים, אבל המבצע הזה בסוף ייגמר, וממשלה הזאת תצטרך להמשיך ביחד, ובן גביר הוא לא פרייר, הוא יחכה לביבי בפינה. ונתניהו למרות הכל לקח את האימור הזה, אני חושב שלמרות הכל הוא לקח את הוא הלך על הצעד הזה, וכאן אני רוצה להגיע לנקודה, הוא הלך על הצעד הזה לא בגלל השיקולים הציבוריים והסקרים והפנים קואליציונים, אלא כדי לשדר מסר לאמריקאים. זה מה שהיה חשוב לו, לשדר את המסר לאמריקאים. אני מנטרל את בן גביר ולא סופר אותו בהליך קבלת ההחלטות.
אוקיי, אנחנו כבר דיברנו, נדמה לי, בתוכנית הקודמת על כך שיחסי אנוש זה לא הצד החזק של נתניהו, ולכן הוא הקים לו רשימה של שונאים שיכולה למלא את היכל התרבות בתל אביב, גסער, אלקין, אני לא יודע מי, כל מי שהיה בסביבתו.
אבל קיסריה.
כאן, קיסריה, בהחלט. אבל
בקיסריה, כאן זה הכי קרוב למלא את קיסריה.
בדיוק, אבל תשמע רגע. הסיכון פה היה נמוך מאוד. ולמה? כי אני, מה שמחזק את הממשלה הזאת, כמו ששנינו יודעים, זה הסקרים. והסקרים של בן גביר הם הכי גרועים שגרוע יכול להיות גרוע. זאת אומרת, שאם הולכים לבחירות, בן גביר לא נשאר כחק באופוזיציה צועק על הממשלה, אלא הוא חוזר שם לחברון, הריב עם השוטרים, אני לא יודע אם היא עם כל ה... לעשות שם הרבה בלגן, אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה תמיד. אבל בוא נגיד שהוא חוזר להיות האיש התוסס הזה שמשתתף בהפגנות, עם שלטים וצועק. הוא לא רוצה את זה. בקושי הוא הרי נכנס לכנסת. ופתאום הוא נהיה שר בממשלה, ויש לו סיעה של 7 חברים, הוא טוען שהוא משפיע, והוא רוצה להקים את המשמר הלאומי, תן לי סיבה בעולם שבגלל כעס אישי על נתניהו, הוא ילך לפרק את זה.
אתה צודק, אבל בוא נקרא, מתוך מה שאנחנו שומעים בשיחות הפנימיות שביבי מנהל, ואתה הזכרת את השרים שהוא מדבר איתם, הוא מדבר גם עם גורמים אחרים, הוא מביא את הדוגמה של ממשלת הימין על מלא האחרונה שהייתה פה, יעקב, אתה סיכרת אותה, ממשלת שמיר, ואז מי שהפיל אותה, היו אליקים העצני וגאו לכהן. והם היו מתונים לעומת בן גביר. זאת אומרת, בסוף אתה יכול להיכנס לאיזשהו תרלול, שאתה לא יכול לבנות על הרציונל של בן גביר כתוכנית עבודה, זה א'. דבר שני, תראה, נתניהו בעצם, מה שהוא מנסה לשדר לבן גביר, זה לטווח ארוך, להגיד לו, תשמע, כמו מה שהוא משדר לג'יהאד. אני מוכן לספוג, אבל יש גבול. ואם אתה תעבור את הגבול מבחינתי, ואתה תקרא תיגר על המנהיגות שלי, ופעם אחר פעם אני ארגיש שאתה דורך ללצות את האצבעות, התגובה שלי תהיה קשה וכואבת, תהיה אשר תהיה המשמעות הציבורית והמחיר.
הזכרת את הדוגמה מ-92, אני חושב שדווקא היא צריכה להרגיע אותנו, ולמה? כי מאז ועד היום לא חזרו על הטעות הזאת, זאת אומרת, הייתה טעות שנלמדה בכל בתי הספר לפוליטיקה של הימין והשמאל גם יחד. כשאתה בממשלה ויש לך קלפים, אל תבזבז אותם לטובת הליכה לבחירות, כי איך אומרים, האויב של הטוב זה הטוב ביותר. אתה כבר נמצא בממשלת ימין, אל תפיל אותה ואל תקווה לממשלה טובה יותר. זה הלקח שנלמד מאז 92, ובאמת, אביב, אני לא זוכר, ואני מגלגל את כל ההיסטוריה מאז ועד היום, אני לא זוכר שממשלת ימין הופלה על ידי ימין, חוץ מחריג אחד שלא קשור לימין, אלא לאגו ולחשדות וכל מיני דברים.
ב-99.
לא, אני מדבר על הדבר אחר, לא. מי שהפיל את הממשלה האחרונה, ולכן הגענו לסבבי הבחירות, זה אביגדור ליברמן.
טוב, אבל הוא יצא מהמחנה.
בדיוק.
הוא יצא מהמחנה.
אני לא ראיתי מישהו שהוא בשר מבשרו של הימין, שגם היום ייקח סיכון להביא ממשלת שמאל, שתהיה הכי גרועה שיכולה להיות. לכן אני חושב שנתניהו לקח פה מה שאומרים, סיכון מחושב, הוא לא פחד שבן גביר ריבוש, אבל מה שכן, בן גביר גם לא פרייר, הוא לא פרש מהממשלה בשבוע הזה, הוא פשוט הטיש אותו בהיעדרות מהמליאה.
והוא עוד ינקום, בן גביר לא פרייר ועוד ינקום, אני רוצה להגעת בעוד נקודה, שזה מה שנתניהו מנתח בשיחות פנימיות, אתה יודע, כולם חושבים שביבי חושש מסקרים, והוא רואה את הסקרים, והוא לא יודע איך להתחיל את היום, וזה לא נכון. כי הוא, מה שהוא אמר, כל ראש ממשלה יש לו נקודת שפל, ועדיף שנקודת השפל הזאת תהיה בתחילת הקדנציה, ולא באמצע וסוף הקדנציה. אלא מה? הוא כל הזמן, אני חושב שהבאנו את זה כאן, והוא השבוע הביא, לפני שהתחיל המבצע, הוא הביא את הדוגמה הזאת של אהוד אולמרט ב-2006, שחטף את הזבנג בלבנון ולא הצליח להתאושש, כי הוא לא עשה את הצעדים הנכונים. הוא אמר, אני ראש ממשלה לא פופולרי, המשיך באותה מדיניות. לא שינה שום דבר, לא שינה את הרכב הקואליציוני, לא נגע. וכאן אומר נתניה, אנחנו רואים את הציבור שהוא אומר את דברו, הימין הרך שהוא זולג לגנץ, צריך לעשות מעשה, אנחנו רואים אותו מתמרכז. אומר, אם אנחנו בתהליך של חודשים, נסמן שאנחנו בעלי הבית, שהליכוד הוא בעל הבית, שהכל המתון בליכוד הוא זה שנותן את הטון בממשלה גם, אז גם דעת הקהל תנוע. הוא אומר, לא צריך לחשוש בהליכה של 4 שנות קואליציה, מזכרים שנערכים 4 חודשים אחרי הבחירות. תיאוריה מאוד מעניינת שגם מסבירה את המהלכים של נתניהו.
היא מסבירה את המהלכים של נתניהו, ושוב מוכיחה שנתניהו נכן במה שנקרא זיכרון סלקטיבי. הוא זוכר רק מה שהוא רוצה לזכור, ואני אתעכב על הדוגמה של ממשלת אולמרט. וכן, אבי, אולמרט לא נפל בגלל מלחמת לבנון. כלומר, זה פגע בתדמית שלו ועיקה בו. הוא נפל בגלל מעטפות וטלנסקי, בגלל שאהוד ברק... עידו
טלנסקי.
הוא נפל בגלל שאהוד ברק החליט לראות שהוא יפה נפש. אתה יודע, באמת אדם הזה מאוד נקי כפיים ו...
אבל ביבי טוען שאם אולמרט היה בעל מעמד ציבורי כמו שביבי היה, אז המעטפות של טלנסקי שהיו לא היו מפילות אותו, ויש בזה הרבה מן האמת.
אני לא יודע, זה כבר השערות. המציאות היא שמצבו החל להידרדר במהירות, הייתה לו קואליציה די חזקה, ברגע שהתחילו להישמע בתקשורת הסיפורים על הבית ברחוב קרמיה, ברחוב הפלמח, ומעטפות טלנסקי ואולילנד, ברק החליט שהוא יחזור לשלטון על ידי הפלת...
נכון, אני מדבר אבל במובן הזה שהוא במשך 3 שנים לא יצא מהלופ, שהוא הגיע לאחוזי תמיכה בודדים, הוא לא חצה, אני חושב, את ה-20% במשך כל הקדנציה של 3 שנים. וכאן אומר נתניהו, צריך מזכרים, כשהם נערכים בתחילת קדנציה או באמצע קדנציה, צריך להפיק לקחים, לשנות את ההנהגה, את ההובלה, את הדרך, ויש לך כראש ממשלה מספיק זמן לעשות את זה, כשאתה נותן את הטון וקובע את המדיניות, והשבוע ראינו את זה בצורה הכי מוחשית.
אבי, אני רוצה במובן מסוים לכפור בעיקר, אני מאמין רק נותן חשיבות רק לסקרים שנערכים חודש לפני הבחירות. תגיד לי, מה אנחנו נמצאים פה בזה תחרות זמר שאתה שואל מה דעת הקהל? בוא נגיד שדעת הקהל הייתה זועמת מאוד על נתניהו, אבל בן גביר לא היה עושה לו צרות, והייתה קואליציה הומוגנית של 64. אז גם אם יצאו לרחובות לא 200,000 אלא 2 מיליון איש, והעיתונות תקרא אותו ובאולפנים ישסעו אותו, כל זמן שיש לו ממשלה חזקה בישראל, לא מפילים ממשלות נגד הרחוב. לכן כל הסיפור הזה של סקרים זה רק כדי לראות דעת קהל, מה זה מעניין נתניהו כרגע? מה מצב המנדטים שלו, הרי הבחירות לא רחוקות. מה שמדאיג אותו באמת, זה מה שאנחנו אומרים כבר כמה תוכניות, ואתה הזכרת את זה גם עכשיו, חוסר היציבות הפוליטית של בן גביר, על זה שאי אפשר לסמוך עליו, ופה אני רוצה לחזור למה שהתחלנו לדבר, על זה שסמוטריץ' ידע ולא רצה לספר לו, כיוון שיש הבדל מהותי בין השניים. סמוטריץ' היה נער גבעות, אבל הוא יצא משם פחות או יותר, הוא מדבר ממלכתי, הוא חושב ממלכתי, אומנם ביצועים שלו באוצר לא מי יודע מה, אבל שים לב שהוא מדבר די מתון, אבל...
ראינו את הדיבורים שלו על חברה, גם הוא למד לקח אגב.
אגב, זו הייתה פליטת פה, אבל באופן הוא מתנהג בכנסת ובקואליציה מצוין. בן גביר לעומת זאת בא מחברון ונשאר בחברון עיר האבות.
הוא לא סיים את קמפיין הבחירות כפי שאמר היועץ שלו.
גם אם הוא היה רוצה, אבי, גם הוא היה רוצה, יש לו מסביבו אוסף של קיצונים.
אגב, סמוטריץ' גם לא סולח לבן גביר. הוא לא סולח לבן גביר על כך שבסופו של דבר סמוטריץ' אמנם עמד בראש הרשימה בבחירות האחרונות, אבל לכולם היה ברור שבן גביר הוא זה שנותן את הטון מבחינת העובדה בציונות הדתית, והוא זה שהוא בעצם הדבר החדש, הדבר הגדול של הבחירות האלו, והוא שמח מאוד לעכב אותו פה, לתקוע אותו שם. אני שומע שגם תקציבים שהובטחו למשרדים של בן גביר, מה שסמוטריץ' יכול לא לתת, הוא לא נותן. כמובן, הכל מגיע, תדע איך זה, זה פקידי האוצר. הם שמחים לשתף פעולה, אגב, כדי שלא יגיע למשרדים של בן גביר. זה יקה יוסי את יוסי מבחינתם. חזרת לאנשים שלא תשמע, יש ויש. יש את המיכאל אליהו שהוא לא רע. יש את צביקה פוגל, שאומנם גם הוא הייתה לו פליטת פה, אבל אני שומע שהוא מנהל ועדה לא רע. יש ויש, יש יצחק וסרלוף שהוא לא רע, ויש לו את הבחור שכזה, איך קוראים לו? אלמו כהן.
כן.
חבר הכנסת אלמו כהן, שאמר שהוא מגן סדרות, אפשר לומר, מגן העיר סדרות.
ודאי, הוא כיפת הברזל של ישראל, אני אומר לך שזה שנתניהו יצא למבצע, הוא ידע כי אלמו כהן נמצא שם, עם הקרניים הקוסמיות שהוא מקרין סביבו, ולכן אין כמעט נפגעים בשדרות, כי אלמו כהן בירך את העיר, והגן עליה בכנפי אוזו.
ברכת כהן.
ברכת כהן, אין ספק שברכת הכהנים שלו מגינה לעיר, נדמה לי שבן גביר עוד מתון לעומתו. אתה עקבת אחרי מה שקורה בסיעה הזאת?
לא, תשמע, זה לא אותה פרשה, בן גביר, על היכולות של בן גביר, לפחות מבחינת תקשורת והובלה ציבורית, אי אפשר להטיל ספק. אתה יכול לדבר על העשייה שלו, כן עשייה, לא עשייה, ביבי תוקע אותו או לא. אבל הסיפור הזה עם אלמו כהן, תשמע, זה אירוע, אני חושב, שהראשון שמצטער על הכנסתו לכנסת, לדעתי, בלי שדיברתי איתו, זה איתמר בן גביר. זהו חתיכת נפילה, אין מה לומר. אבל אנחנו נמצא לפרסומות. מי איתן אחר כך?
לפני כן, משפט סיום אחד לכל השיחה שלנו. איך קוראים למבצע הזה? חומה, מגן וחץ.
בקשת, וחץ.
אז בוא נגיד, זה מגן לנתניהו וחץ לבן גביר, ועכשיו נצא לפרסומות.
פרסומות. חזרנו מהפרסומות, אנחנו נאמר שלום וערב טוב לאלוף במילואים עמוס ידלין, שכיהן כראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובתפקידו הצבאי האחרון היה ראש אגף מודיעין. ערב טוב לך.
ערב טוב.
ערב טוב לך, אלוף במילואים ידלין. תראה, אנחנו הרי כבר רגילים בסבבים מול עזה, אני חושב שהציבור כבר לא זוכר את כל השמות שהיו, לפחות איזה שישה בעשור האחרון, אבל לכולם דומה שהיה מכנה משותף אחד. הם התחילו בחיסול מוצלח, לאחר מכן הם הסתבכו, ישראל הנחיתה מעזה מאוד על התשתיות ועל המצב האזרחי בעזה, בסופו של דבר שני הצדדים המותשים הגיעו להפסקת אש שנשברה בתקרית הבאה. הפעם אנחנו נמצאים במשהו קצת שונה, כי ישראל לא רוצה לפגוע קשות בעזה, כדי לא לגרור את החמאס. אז מה בעצם קלף המיקוח שיש לישראל לדעתך מול הג'יהאד האיסלאמי, שאנחנו מניחים שמלאי הטילים שלו יכול להספיק לעוד הרבה זמן?
תראה, התיאור שלך הוא די נכון, אבל יש בו, אני רוצה לחדד בו משהו. הרבה מאוד סבבים, כאשר בשתי האפשרויות הקיצוניות של להגיע להסכם עם הטרוריסטים של החמאס, זה בלתי אפשרי, ולכבוש את עזה זה יהיה לא חכם ובעלות מאוד גבוהה. ולכן בעצם התכלית האסטרטגית היא להשיג הרתעה. איך משיגים הרתעה? בסבב אתה מקווה שהנזק והעלות לאויב תהיה כזאת, שפעם הבאה שהוא יחשוב הרבה לפני שהוא ישגר רקטו, או יעשה איזושהי פעולה כנגד מדינת ישראל. עכשיו, כשהיעד הוא הרתעה, והרתעה זה מושג חמקמק, שאנחנו בודקים אותו בעצם רק בעתיד. אם אנחנו נזכרים במלחמת לבנון השנייה, הרבה אנשים אמרו שישראל איבדה את ההרתעה, אבל היום שאנחנו מסתכלים אחרי 17 שנה, הרתעה מאוד חזקה. אותו דבר עם החמאס אגב, בעזה. החמאס מאז שומר חומות שנתיים, כבר לא יורה, מי שיורה זה הג'יהאד. ולמה החמאס ולמה חיזבאללה מורתעים? כי יש להם המון מה להפסיד, הם אחראים לציבור שלהם. סנואר אחראי לשני מיליון עזתים שרוצים לעבוד בישראל, שרוצים לקבל כסף מקטר, שיודעים שישראל יכולה להוריד את השלטר של החשמל ולא לתת דלק, ולכן החמאס הרבה יותר זהיר. הג'יהאד לא אחראי על כלום, הוא גם מאוד קיצוני באידיאולוגיה שלו, ולכן קשה מאוד להרתיע אותו. ומה שצריך זה באמת לפגוע בו מאוד קשה, כדי שאנשים יותר יחשבו על האור שלהם, כל מנהיגי הג'יהאד, שבסך הכל אנחנו פוגעים בהם אחד אחרי השני.
יש זאת אומרת, כזה... אתה קורא לישראל שלא להסכים לתנאי של הג'יהאד, שדורש להפסיק את מדיניות הסיכולים הממוקדים, אתה אומר להתמיד בה, כי זה בעצם יוצר את ההרתעה האמיתית, גם אחרי שיגיעו להסדר, להתמיד בה אם תהיה הזדמנות, לסכל.
הג'יהאד ברוב חוצפתו, הוא לא רק ביקש להפסיק את הסיכולים הממוקדים, אלא הוא ביקש שישראל תפסיק לפעול כנגד הטרוריסטים ביהודה ושומרון, בג'נין, בשכם, אותו מבצע שובר גלים שאנחנו כבר עושים שנה וחצי. גם את זה הוא דרש שנפסיק, גם את מצעד הדגלים. כאשר אתה מדבר על קבוצה טרוריסטית שבסך הכל הופסה בסבב הזה, הם נהרגו להם, כמו שאמרתי, ארבעה בכירים מאוד, נתקפו תשתיות שלהם, נתקפו חוליות נונטט, חוליות ירי, וכשהם יורים עלינו, הם לא משיגים את מה שהם רוצים. הם לא הצליחו, ואני מקווה שגם בהמשך לא יצליחו, לפגוע באף ישראלי. הם מאוד רוצים, מאוד רוצים איזושהי תמונת ניצחון, ולכן הסיפור נמשך, אבל בעיקר בגלל שאנחנו לא מוכנים לקבל את התנאים שלהם, ולא תהיה שום ממשלה בישראל שתקבל תנאים כאלה.
אנחנו מסתכלים רגע על היכולות הצבאיות, הג'יהאד גם מתהדר באלפי רקטות, אבל כשהחמאס היה איתנו בלחימה במבצע האחרון, הוא הגיע לירושלים, לתל אביב, היו לו פגיעות לפעמים די מדויקות, האם תוכל לומר לנו, איך אומרים בשפה לא מקצועית, שגם אדיוטות כמונו יבינו, מה ההפרש ביכולות הצבאיות, למה הג'יהאד לא כל כך מצליח, והחמאס הצליח הרבה יותר?
תראה, החמאס הוא ארגון יותר גדול, הוא ארגון יותר מפותח מבחינה טכנולוגית, מבחינת יכולות הניהול והשליטה והייצור שלו. ולכן לחמאס יש לו יכולות רקטיות הרבה הרבה יותר משמעותיות. אבל גם החמאס בשומר חומות ירה הרבה יותר, לא מאות אלא אלפים, אבל אני אומר מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שפיתחה יכולת הגנה מאוד טובה כנגד רקטות וטילים, ולכן החמאס לא ממהר, כי הוא יודע שהסיכוי שלו להביא הישג הוא לא גבוה. יכול להיות אין הגנה הרמטית, יכול להיות שאיזה רקטה תחדור ואולי איזה קבוצה של אזרחים לא תעשה מה שפיקוד העורף מבקש ויהיה להם הישג, אבל כמו שאמרתי המחיר שעזה תשלם הוא ענק.
איך אתה רואה את העניין הזה שבעצם הרי זה ברור שהג'יהאד לא היה יכול לשגר בלי הסכמה או קריצת עין של החמאס, וישראל בוחרת במודע לומר כל הזמן שהחמאס לא מעורב כאן ומדלגת עליו, ובמידה מסוימת אנחנו עושים לחמאס את העבודה מול הג'יהאד, שגם הוא, בוא נאמר, לא רווה ממנו נחת. האם המדיניות הזאת נכונה, או שההתעלמות הזאת מההסכמה שבשתיקה של החמאס, היא לא בריאה להרתעה שעליה דיברת קודם?
אני חושב שזו שאלה מצוינת. אני חושב שזה אחד הנושאים שנצטרך לדון עליו. אנחנו, אתה יודע, עשינו בידול בין הרש"פ ברמאללה לבין החמאס בעזה. ועכשיו המצאנו עוד בידול של חמאס וג'יהאד בעזה עצמה. יש לזה יתרון, כי כמו שדיברנו בשאלה הקודמת שלך, הרבה פחות רקטות משוגרות לישראל, לחמאס יש יכולת יותר גדולה, אבל יש לזה חסרון גדול. החמאס, גם כן, כמו שאמרת וצדקת, הוא לא עוצר את הג'יהאד, הוא אפילו מסייע לו לוגיסטית, ובעצם נהנה משני העולמות. ואנחנו צריכים לדבר הזה למצוא את הפתרון האסטרטגי הנכון, ולשים לזה סוף, כי לא ייתכן שהם יקבלו פועלים, כסף ודלק, ולא יפגעו בהם איזושהי חסינות, ומצד שני, הג'יהאד, אנחנו צריכים לטבוע מהחמאס, כמו שעשינו כל השנים, הוא הריבון בעזה, וכל מה שמשוגר מעזה, הוא פוגע באזרחי ישראל מעזה, החמאס צריך לשאת באחריות. אחרי שאמרתי את זה, זה לא נכון לעשות את זה עכשיו בהמשך המבצע. ראינו שאנחנו צריכים להתחיל מבצע בהפתעה, בהישג גדול, ואת זה היום יהיה קשה, אנחנו צריכים לבחור את העיתוי, את התחבולה, את ההפתעה שבה בפעם הבאה נסביר גם לחמאס מה חוקי המשחק.
אני רוצה לחזור לנושא היכולות של הג'יהאד בהשפעה שיש להם על החברה האזרחית. הרי גם אם היכולות האלה אינם רבות, אבל עצם העובדה שרבע מדינה חיה באזור המקלטים, זה שיבוש קשה של החיים האזרחיים. אני שומע פרשנים ביניהם צבאים שאומרים, שמאחר והיכולות של הצבאיות של הג'יהאד נמוכות יחסית, הרי כיפת ברזל עובדת יפה מאוד, האם, ואני אסיף עוד משפט אחד, ובסך הכל מספר הנפגעים אינו שונה ממספר הנפגעים היומי בתאונות הדרכים באזור הדרום. האם לא כדאי להמשיך בשגרת החיים וצריך לשבש אותה בגלל האפשרות שאולי טיל אחד יפגע, וכפי שאמרתי, האפשרות הזאת קיימת גם בתאונות עבודה וגם בתאונות דרכים. כלומר, למה לשבש את שגרת החיים אם אלו היכולות הצבאיות של הגאפ?
תראה, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם שלם.
אבל כל דבר יש מחיר, כמו שאני לא אעצור את התחבורה בכבישים בגלל תאונות דרכים, אני אומר, זה המחיר של הציביליזציה, זה המחיר של החיים. אז אולי אני אומר, אני לא אשבש את החיים בגלל האפשרות שאחת לשלושה ימים מישהו ייפגע. זו שאלה קצת, קצת צינית, אבל ככה כל החיים
שלנו. שאלה פילוסופית. לא, היא לא צינית, היא פילוסופית. לכאורה בתאונות הדרכים אתה נותן את ההחלטה לכל אדם ואדם. ואתה אומר, אם תנהג זהיר, אם תסתכל מסביב, אם לא
אני
תסתכל.
אני אתייחס לתאונה האחרונה בדרום שמשפחה תמימה נסעה, ומישהו סתה מהנתיב ופגע בה, כך שזה לא בהכרח שזה תלוי רק בך.
אבל הרוב התאונות הן תאונות שנגרמות בגלל טעויות של הנהגים, ופה יש טעות של נהג, אבל הוא פגע במישהו שהוא באמת תמים, וזו תאונה נוראית, מזעזעת. אני חושב שלא נכון, כי אם היו פה היום לא הרוג אחד, אלא 20 הרוגים, כתוצאה מזה שאין סירנה, והם לא רצים למקלטים, הג'יהאד היה חוגג חגיגה גדולה. זה היה מאוד מעודד.
זה המצב היום באמת, אנחנו יודעים שאלמלא הריצה למקלטים, היו לנו כעת הרוגים, כי אני שמעתי על נפילות ספורדיות ולא ממש מדויקות.
בגלל האיכות של כיפת ברזל. זה אולי לא 20, אבל ברגע שיהיה ירי לתושבים שאינם, לאזורים מאוד צפופים במרכז הארץ, אם אנשים לא יתנהגו בצורה נכונה, יהיו לנו הרבה יותר מדי הרוגים, וזה לא נכון.
אני רוצה לשאול אותך בפן אחר, לא כאיש צבא, אלא כמי שחרד לגורלה של המדינה הזאת, וגם הביע את דעתו, אנחנו רואים את נתניהו במבצע הזה נצמד למי שרק אתמול שלשום הוא מתח עליהם ביקורת, לשר הביטחון שהוא פיטר, לרמטכ"ל שהייתה לו עליו ביקורת, לראש השב"כ, והוא יושב איתם ובזה הוא משגר מסר גם לשאר חברי הקבינט שלא יהיו בעניינים, ואתה ליווית גם ממשלות עבר בתפקידך הצבאי, לאחר הצבא, האם אתה חושב שנתניהו פועל פה נכון, ואם למסר הזה לדעתך יהיה המשך גם אחרי המבצע?
תראה, נתניהו כבר אמר את כל הדברים ועשה הפוך. נתניהו שידר מסרים הפוכים. אני מאלה שלא מתרשמים מההופעות של נתניהו עכשיו בחדשות של 8. אני חושב שמה שהמבצע הזה הוכיח, שיש אחדות בעם ישראל כשמדובר על איומים מבחוץ. אבל הנזק שעשה נתניהו במהפכה המשפטית, לכלכלה של ישראל, ליחסי החוץ של ישראל, ולצבא של ישראל, בהיבט ההרתעתי, הוא נזק ענק, וצריך לתקן אותו מהר.
אתה רואה אותו גם בבית ביטחוני? ישיר או רק עתידי, שאם יהיה, אז חלק מהטייסים לא יסכימו
לא,
כרגע.
לא, זה לא עניין של חלק מהטייסים, זה עניין של יושב נסראללה עם כל החברים האלה, עם כל ראשי ארגוני הטרור, ויושבים האיראנים, אומרים, אנחנו לא צריכים להתקיף אותם בכלל. הם יפרקו את עצמם מבפנים. וכמו שהיה לפני 2000 שנה, קמצא ובר קמצא, צדוקים ופרושים, יריבו אחד עם השני, ישרפו את מחסני המזון אחד של השני, ויפתחו את השערים לירושלים, לאויב הרומאי. אסור לנו לתת להם את התקווה הזאת, אסור לנו לתת להם להתאחד סביב זה ולחשוב שאנחנו חלשים. ואני חושב שמעולם לא נעשה נזק לביטחון ישראל כמו שנעשה ב4-5 חודשים האחרונים. והמבצע הזה בעיניי הוא הזדמנות להגיד, אני מפסיק את התהליך הנורא הזה, שפוגע בכלכלה,
הוא בעצם הפסיק אותו כשהוא הלך לשיחות בבית הנשיא, אבל אנחנו רואים שהמחאה לא נפסקה, אז אולי נסראללה יכול להגיע למסקנה, שבין אם יהיה רפורמה, בו אם אין לו רפורמה, הקרע לא ניתן לאיחוי.
מר ריבלין, המחאה לא נפסקה כי החקיקה לא נגנזה. היא במרחק של 6 שעות מחקיקה. והמחאה לא מוכנה להיות עם אקדח לרקה. וגם אנחנו שומעים את הקולות, אנחנו שומעים את לוין, אנחנו שומעים את רוטמן, אנחנו שומעים קולות אחרים שלא ויתרו על זה. ואנחנו לא יודעים איפה עומד נתניהו. כי הרי כמו שאמר אריק שרון, אנחנו אף פעם לא יודעים אם נתניהו זה מצד ימין או מצד שמאל. מה הוא בדיוק מתכוון. ולכן אני חושב שהוא צריך להיות חד משמעי, להוריד את זה מסדר היום של הכנסת, לגנוז את החקיקה. ואתה יודע שאם האנשים שלו שנמצאים בבית הנשיא היו מוכנים להגיע לפשרה, ואני רואה את גדעון סער ואת גנץ מנסים להגיע לפשרה, בניגוד למחאה, מנסים להגיע לפשרה.
הבעיה שלנו לא שכל צד אומר שהצד השני לא מוכן להגיע לפשרה, ואתה יודע מה, אולי נחזור להיבט הצבאי, בכל זאת אני רוצה להיות ממוקד.
שזה יהיה בלי פוליטיקה והכנסת.
בסדר גמור. אז אוקיי. נחזור לעניין הצבאי. האם לפחות במה שנוגע למבצע הזה, אתה חושב שביבי יתנהל נכון, או שבכל זאת חלפו במוחו יהיה אלה שיקולים זרים?
אני חושב שמי שהתחיל את המבצע הזה, זה לא נתניהו ולא משיקולים מפלגתיים, פוליטיים, פנימיים. מי שהתחיל את המבצע הזה זה הג'יהאד. ופה אין לי ספק. ואני מאוד סומך על רמטכ"ל הרצי הלוי, על ראש השב"כ רונן בר, על שר הביטחון, שביחד עם ראש הממשלה לקחו החלטות ענייניות ביותר במבצע הזה.
החלטות ענייניות, אתה אומר, מהניסיון שלך, כי אנחנו מגיעים לשעת חירום עם הגב אל הקיר, הן בדרך כלל נקיות משיקולים אחרים. כלומר, האם אתה מכיר
בזכות הגורמים המקצועיים. כי כאשר ראש הממשלה נמצא עם, עם הגורמים הפוליטיים ועם הבייס שלו, ההחלטות שלו בעיניי מאוד בעייתיות. כאשר הוא יושב עם רמטכ"ל ועם ראש שבק וראש מוסד וראש מלל, שיש להם אחריות מקצועית לעם ישראל ואין להם שיקולים פוליטיים בכלל, אני חושב שמתקבלות החלטות מאוד נכונות, ואני מאוד שמח שיש לנו גם יכולות מודיעיניות, מבצעיות, חיל אוויר מדהים ביכולת לפגוע בשלושה ראשי מחבלים בו זמנית באותה דקה באמצע הלילה. ומבחינה זאת אני מאוד מרוצה.
אבל יש החלטות שהן בעצם שילוב של מדיני, פוליטי, צבאי ביחד. למשל ההחלטה, תראה, אני מבין שההחלטה לפגוע ב-X ולשים אותו על הכוונת היא החלטה צבאית מקצועית. אבל כשאנחנו מגיעים לשאלה האם להמשיך את זה, האם הושגו יעדי המבצע, האם הושגה הרתעה, לא הרמטכ"ל וראש השבק לבד מחליטים על זה, אלא גם ראש הממשלה, ויש לו גם את השיקול שלו, האם זה פוגע בו מבחינה פוליטית, מה זה יאמר לו ציבורית. כלומר, איפה אנחנו, האם אתה מסכים איתי שבנקודת זמן מסוימת, הפוליטי והמקצועי כן אמורים להיפגש?
תראי, ההחלטה בסוף היא בידי הדרג המדיני. אתה קורא לזה פוליטי, אני קורא לזה מדיני. וזה בסדר גמור. הדרג המקצועי מביא את ההמלצות שלו, מביא את החלופות שלו, אומר את דעתו. אם דעתו שונה בצורה דרמטית, והוא חושב שהדרג המדיני מחליט משהו שפוגע פגיעה מהותית בביטחון ישראל, הוא תמיד יכול לשים את המפתחות. אבל בסוף מחליט הדרג המדיני הפוליטי, ויכולים להתערבב לו גם שיקולים פוליטיים, אבל אנחנו עוד לא בסוף.
אני רוצה לגעת לסיום בסוגיה הכאובה של השבועים והנעדרים, ולשאול אותך האם יש סיכוי שמאחד מהסבבים אנחנו ניצא עם גופות החטופים שנמצאות אצלנו, או שהריטואל הזה הבלתי נגמר של תקיפה ותגובה ואז סיום בתיווך מצרי, זה משהו שנועדנו לחיות איתו, והפצע המדמם הזה ימשיך לדמם.
תראה, בשביל שתהיה עסקה, צריך להקוט אותה מכה קשה. וצריך שיהיו בידינו נכסים נגדיים שיצדיקו את בעיניהם את החזרת הגופות החיילים והאזרחים שאצלם. בסבבים מהסוג הזה, הסיכוי להחזיר את החיילים הוא מאוד נמוך. את גופות החיילים. מאוד נמוך. ולכן כנראה שהעסקה עדיין רחוקה.
כן, היה אלוף במילואים עמוס ידלין, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה המאלפת הזאת.
תודה רבה. פרסומות.
שלום וערב טוב לשר המורשת עמיחי אליהו.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב, ליבנו עם תושבי הדרום. אנחנו רוצים לשאול אותך אבל גם קצת ברמה הפוליטית, האם היית נותן לנתניהו ציון טוב על ניהול המבצע הזה עם כל ראשי הרקע שהיו לפני כן מצד עשייה שלכם?
קודם כל, באמת ליבנו עם תושבי הדרום, וגם זו הזדמנות לשלוח תנחומים לשר גלנט על פטירת אמו. ולגבי המבצע, אני חושב שבסך הכל זה מה שרצינו. רצינו שצהל יגיב כמו שצריך, יגיב בתקיפות, לא ייתן למנובלים האלה לפגוע במשפחות שלנו, לא ייתן למנובלים האלה להתנהל כאילו החיים שלהם בסדר כשהם ממררים לנו את החיים. בסופו של דבר, כל קניעה שלנו מעודדת טרור, כל הורדת ראש שלנו בשם הפיוס לא הוכיחה את עצמה, לא היום ולא אף פעם, מ-35, לפני 35 שנה, אני לא זוכר את תקופות אחרות, אבל זה הזמן שאני זוכר, מהסכמי אוסלו הארורים שהם הביאו לפה חבורת מרתחים מתוניס, נתנו להם נשק בידיים וסיפרו לנו שיהיה פה שלום, ועמדו על מדשאות כן, אוסלו ורקדו והם רחו כפיים, ומאז...
אנחנו, כן, אני יכול לספר לך שאם יש תאריך ימים, עוד זוכרת שבשנת 1933, כשעוד לא היה חלום של מדינה בכל, היא שמעת הערבים רצים בעיר העתיקה וצועקים איטבח אל יהוד, כך שאנחנו נמצאים עם אותם אויבים מהשנה ודברים מבחינתנו בורים. אבל בואו נתמקד במה שקורה פה. ואני שאל שאלה מאוד מאוד ספציפית, אם הייתם יודעים לפני שבוע שנתניהו כבר שם על הכוונת של צהל את ראשי הג'יהאד ומחכים רק להזדמנות מבצעית, האם הייתם מכריזים על חרם הצבאות, או שהייתם אומרים, בוא נחכה שיפגעו בהם?
חברים, אתם דנים במשהו שהוא לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי כי אתם לא יודעים מה גרם למה, כל מיני הערכות מוזרות, הרי הכתבים אומרים שזה הוחלט ביום שישי. כל הדיונים האלה, מי אחראי לזה, הם בעיניי ילדותיים לגמרי. זה ברור שעוצמה יהודית מושכת את הממשלה הזו ימינה. מי שלא ברור, מוזמן להסתכל בעיתוני השמאל, ולהבין למה הם צועקים ובוכים שאנחנו חלק מהממשלה. ושואלים כרגע איזה קש שבר, האם זה הקש של עוצמה יהודית או הקש, לא יודע, מי יודע? מה זה משנה גם?
יכול להיות שזה ילדותי, אבל במשחקים האלה משחק נתניהו בעצמו וגם שר הביטחון. ראינו אותם אתמול במסיבת העיתונאים. לא, ראינו אותם אומרים, רק להשלים, ראינו אותם אתמול חוזרים ומדגישים שההחלטה הזאת נפלה בצורה עצמאית וללא קשר ללחץ חיצוני, כמעט הם אמרו מפורשות את השם בן גביר.
לא, אז מה אתם רוצים שהם יגידו? שהם יגידו שהם עשו את זה בגלל שבן גביר לחץ עליהם? מה הם רוצים? שהם מזמינים עליהם עוד לחצים? גם אני, ואני אומר, נניח שזה ככה, זה מצוין, מחיאות כפיים, מה אתם רוצים? אני מנסה להבין את הדיונים האלה. מצד אחד, אין כאן מישהו שלא מבין שאנחנו מושכים את הממשלה ימינה, נכון? אין פה אחד שלא חושב. מצד שני, ברור שארבעה חודשים לא עשו כלום ופתאום עושים משהו. אז, וזה ברור שהמס שפתיים האלה הוא, אז אני אומר, ברוך השם שראש הממשלה עשה את הדברים בצורה נכונה, ברוך השם שהשר גלנט עשה את זה, אתה יודע מה? קחו את כל הקרדיט, מה זה משנה בכלל? העיקר שפועלים נכון, אנחנו דואגים עכשיו לקרדיטים או דואגים למדינת ישראל, דואגים לחיי התושבים או דואגים עכשיו לכבוד. זה נראה לי דיון כל כך לא מכובד, שכל כך לא מכבד את השיח הציבורי, את ה... שאני לא יודע איך להגיב אליו, אני בכל המקומות שאני מתראיין, אני שומע את אותם מנטרות, ניסיון, כולם פועלים פה בשביל אזרחי ישראל, ולכולם מגיע כבוד, ובעיקר לחיילי צה"ל ולקדוש ברוך הוא, שנתן להם את הכוח, לפעול נכון.
למה הייתם מצפים מנתניהו בהמשך? יש לנו חזית לא רק בעזה, יש לנו גם חזית ביהודה ושומרון, שם לדעתך מתנהלים כמו שצריך, עם כל המבצע שובר גלים, אין לכם טענות ספציפיות על עזה, על יושש רק בקשר לעזה, אין לכם טענות על ההבלגה.
בוודאי שיש לנו טענות, החזירו פה גופות של מחבלים, כשיש לנו מחבלים שיושבים, שיש לנו, סליחה, הורידו מסוך בבתי כלא של מחבלים, החזירו גופות של מחבלים, אנחנו נמצאים באיזושהי בעיה, והבעיה הזאת צריכה להיפטר, ואם גלנט תבין את זה מעצמו, מצוין, שיבין מעצמו, אין לנו עניין לריב עם אף אחד, הפוך, זה החברים הכי טובים שלנו, אנחנו שמחים בממשלה הזו, שמחים בקואליציה הזו, רק מבקשים שיהיה היגיון ולוגיקה. לא ייתכן שחיילים שלנו, הגופות שלהם, מוחזקות בעזה, ואנחנו משחררים גופות של מחבלים. זה לא סביר, זה לא ייתכן שאנחנו מכילים את הפעילות של כל מיני, של כל מיני ערבים ש... פורעי חוק, בנייה בלתי חוקית, את זה מכילים, ואנחנו מפנים יהודים על ימין ועל שמאל. זה מה שאמרנו, לא באנו בשביל לקחת קרדיט, באנו בשביל לדאוג לאזרחי מדינת ישראל, ואני חושב שאנחנו עושים את זה טוב, מתוך כנות, מתוך נקיות הדת, וכל השאלות האלה, הפלפול הזה עם האצבע, נראה לי שאין אף אחד במדינת ישראל שבאמת מאמין שאנחנו לא שבן גביר עכשיו לא מושך את הממשלה ימינה. אז זה מיותר, תשימו את זה בצד, ובואו נתעסק בדברים באמת חשובים.
עם הפנים קדימה, אפשר לומר שהמשבר הזה ביניכם לבין נתניהו מאחוריכם, ותגיעו לדיוני התקציב כחברי קואליציה?
קודם כל, אנחנו אמרנו שכרגע אנחנו חוזרים לפעילות מלאה, ואנחנו כמובן, אנחנו שמחים בזה, זה לא שאנחנו... קשה לנו לחזור, שמחים בפעילות הזו, שמחים להיות חלק מהממשלה
הטובה הזו. אתם גם מרוצים מהתקציב? אתם גם מרוצים? הסתכלתם בו, ראיתם את הכללים שלו, הם נראים לכם סבירים, קיבלתם מה שרציתם?
אנחנו שמחים בממשלה, שמחים בפעילות שלה, שמחים
במשרדים השונים. שאלתי על התקציב, האם צרכי עוצמה יהודית נענו בתקציב הזה?
גם בתקציב אנחנו ברוך השם, תמיד אפשר יותר, אבל שמחים. שמחים פי אלף על מה שהיה לפני שנה. אין, טוב להודות להשם, ובאמת, זה להודות לקדוש ברוך הוא, על האנשים הטובים שבאמת דואגים, ואני נמצא בפנים, אני רואה, אגב, לא רק מהמפלגה שלנו, מגיע לשר פרוש, שישר כוח עצום על מה שהוא עושה במירון. אני אומר את זה, יש פה אנשים טובים, המפלגות השונות שפועלים באמת בשביל הציבור במדינת ישראל, ואנחנו, אני שמח בזה באופן אישי.
ו- ואתה יכול להרגיע את הציבור הימני, גם הציבור שתמך בכם, ואמרת, הוא רוצה שתובילו ימינה, אבל הוא גם לא רוצה שהממשלה הזאת תיפול, אתה יכול להרגיע אותו ולומר, עוצמה יהודית לא תמהר או לא תפיל את הממשלה, אנחנו נלך כאן לארבע שנים של קואליציה ימנית?
אנחנו אמרנו את זה גם במשבר עצמו, לא כל מחלוקת בתוך בית, גם בין בני זוג, צריך לשים את הגירושין על השולחן, וזה בכלל לא נמצא, זה לא אופציה, יש ויכוחים, מבררים את הדברים בתוך המשפחה, בתוך החיבור הטוב הזה, וגם מותר לפעמים לכעוס, מותר לפעמים גם לא להבין ולא להסכים.
כמו הזכרת במשפחה, בניסויים זה לפעמים, גם אם הבעל הולך איזה שבוע לישון בסלון, זה עדיין לא אומר שגומרים ברבנות, בפורפור.
לא, אבל זה מעבר טוב, בוא נלך לרבנות, נגמור ברבנות, כן.
בדיוק, לזה חיוונתי. כן, יש שמורות מאחורי הקלעים, או למעשה זה כמעט גלוי, שההסכם בין הציונות הדתית לבין החרדים, אתם תבחרו את הרב ראשי הספרדי, ואנחנו נקבל את הרב האשכנזי. שמעתי ממך, נדמה לי באחד הרעיונות קצת פיקפוקים על הנושא הזה, אתה אומר שאין הסכם כזה, אתה לא מחויב אליו?
לא אמרתי שאין הסכם כזה, אני לא יודע, ההסכם הזה לא נשתם מולי ולא נשתם על דעתי.
מה דעתך?
אני קודם כל אומר הצהרתית, וקל לי גם לומר את זה כיוון שאני לא יודע לפחות, אני אין לי מושג, אבל אני לא יודע שאבא שלי מתכוון להתמודד למשרת הראשון לציון, אבל אני חושב שזה שהציונות הדתית...
ונזכיר רק למאזינים... במילה שסבכה הגאון רבי מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, היה הרב האחרון מהציונות הדתית ששימש כרב הראשי לישראל.
השלט, כן.
נכון,
כן.
לא יודע אם אפשר להגדיר את הרב מרדכי אליהו כציוני דתי, אני חושב שזה...
הוא היה כלל ישראלי, אני
כן, באמת... נכון, כן, אני מסכים, כן.
אבל אני חושב שזה
שהציונות... אני שומע בדבריך זה משהו...
מראש מבטרת מראש, ואומרת, ברירת המחדל שלי היא רב מהציבור אשכנזי. עכשיו, אני חצי אשכנזי, שלא תבינו אותי לא נכון.
אני
אשכנזי, אין לי בעיה עם זה, אבל אני אומר את זה אמירה מורכבת כלפי ציבור ענק שמצביע ורוצה לראות את הערכים שלו, רוצה לראות את התורה שמגיעה משם, וזה בא לידי ביטוי בזה.
אבל אתה יודע שהפוליטיקה זה אמנות האפשר, אתה לא יכול לקבל את שני הרבים, אתה יכול להגיד שחשוב רב ציוני אשכנזי, חשוב עוד רב ציוני
ספרדי, אבל הפוליטיקה
זה הסכמים, לא?
אבל אולי אני מבין מדבריך שאולי צריך לשים דגש על רב ספרדי ציוני דתי ורב חרדי אשכנזי, לתת במה גם לציונות הדתית הספרדית.
נכון, אני חושב שאפילו הצהרתית הדבר הזה נכון. הצהרתית אתה בא ואומר, חבר'ה, זה אותו תורה, זה אותו בית מדרש. עכשיו, אנשים חושבים שזה משהו, כאילו, מה זה משנה היום? זה משנה מאוד, כי היום, האם אתה בישיבות לומד בן איש חי? זו שאלה טובה. האם אתה אומר לציבור הזה, היקר הזה, שהביא איתו אור גדול, חיים גדולים, האם אתה אומר לו, אתם חלק מתפיסת העולם של, של, של הציבור הדתי-לאומי, אני חושב שאנחנו חייבים לומר את זה, ברגע שאתה מראש אומר, רק משהו מסוים, זה הרבנים שמייצגים אותי, אז יש פה הצהרה בעייתית, ומה גם שבעוצמה יהודית רוב מוחלט של האנשים, זה אנשים מהפריפריה, זה אנשים שרוצים את התורה באור שהיא מופיעה, דרך הציבור של עדות המזרח. לכן אני חושב שזו טעות, ואני מקווה שההסכם הזה לא יצא מהכוח לפעול.
השר מיכאל אליהו, תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה לכם, שלום שלום.
שלום שלום.
איזה שיר נפלא לסיום, יעקב, איזה שיר. נגיד קודם כל תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של הרדיו, לפסח בגד באולפן בני ברק, לך באולפן ירושלים, אני כאן מאולפן רחובות. איזה שיר בחרנו השבוע, יעקב?
את השיר הכי אקטואלי שיכול להיות, אנחנו אמנם אומרים תודה רבה לצוותי כיפת ברזל ולצבא הגנה לישראל שעומדים על משמר ארצנו, כמו שנאמר, מגבול הלבנון ועד גבול הדת צפון, אבל אנחנו ברגע חייבים תמיד לזכור שאם השם לא ישמור עיר שם שקד שומר, וכשם שראינו את חסדו יתברך עד עכשיו, נקבל לראות אותו גם בהמשך. תודה רבה.
תן לשמוע קצת השיר בביצוע הנפלא של מרדכי בן דוד ורדיגר.
אין יותר טוב מזה, אין מלך.
שבת שלום.
שבת שלום.
שוקת שוי מי אם השם לא יבנה בית שוב אמרו בואי נבואי אם השם לא ישמר אי שוב שוקת שוי מי אם השם לא יבנה בית שוב אמרו יבנה בית שוב אמרו
שם לא ישמרי, לא ישמרי, שוב, שוב, כאן, שוב.